חשבתי שכדאי לעסוק בערב שבועות בסוגיה עם השלכה לשבועות. אני נשאלתי שאלה מעניינת. כתוב לאכול מאכלי חלב בשבועות. שאלה, איך עושים את זה? יש כאלה שאוכלים סעודה חלבית ממש, כך נהגו בישיבה גם בצעירותנו. אנחנו היינו כאן בתקופת ההסדר, יש כאלה שנהגו קצת להגיד שצריכים יותר לכבד את היום טוב, לכן מסעודת בשר, שיוצאים ידי חובת מחלה גבינה בעוגת גבינה טעימה בקידוש, כמו שאני אגיד פה. השאלה, אולי זה לכתחילה אפילו, האם אפשר לעשות את הדבר הבא? ליטול ידיים לסעודה, בצורה כלשהי לאכול מאכלי חלב. אשכנזים נוהגים דווקא לאכול דג בחלב בשבועות, ואחר כך יאכלו מאכלי בשר באותה סעודה. האם זה אפשרי לעשות את הדבר הזה? יש כאן סוגיה שהיא מאוד יסודית במנהג בית ישראל בנושא הזה. הייתי מעיז ואומר שאולי רוב עם ישראל שומר ברמה כזו או אחרת את הסוגיה הזו שנראה אותה היום, בין בשר לחלב. יש לי הרגשה כזו. אולי אפילו רוב עם ישראל נזהר בעניין שבהפרדה שבין בשר בחלב, שש שעות, שעה, שלוש. נעשה לדבר על הדברים היום כפי הזמן, בעזרת השם. אקדים ואומר מעט להסביר טיפה את הנושא. יש כאן דפים שאני מקווה שהכינו, אני אוכל גם לראות את זה כך. אקדים ואומר, אפשר לראות את זה כאן בדף, סימן פי זין סעיף א', כתוב בתורה שלוש פעמים, לא תבשל גדי בחלב אמו. יש שלושה דפים במסכת חולין שעוסקים בדיוק מה עניינם של הפסוקים האלה. כל פנים, למדו חז"ל באחת הדרשות הלכה למעשה שאסור לאכול בשר או לבשל את זה או ליהנות מזה רק באופן אחד, שזה נעשה בדרך בישול. הגר"א כאן, אין לכם את זה פה לפניכם, הגר"א כאן לומד בהלכות שבת שכל צורות האש נחשבים לדרך בישול. זה נקרא דרך בישול אסרה תורה. אם בישלו בשר וחלב, זהו איסור דאורייתא, לאכול אותו או לבשל אותו. זה אומר פה שולחן ערוך. כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו שלוש פעמים, אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה. והוציא אכילה בלשון בישול, לומר, למה כתוב לא תאכל? לא כתוב לא תאכל, ולומר שאפילו אכילה אינו אסור מן התורה אלא דרך בישול. אבל מדי רבנן אסור בכל עניין? מדי רבנן אסור גם אם זה לא מבושל. וזה יהיה הנושא שלנו היום בעצם. זה הקדמה ראשונית. הקדמה שנייה בעניין זה לגבי עוף בחלב, זה לא מדפים פה. לגבי עוף בחלב ישנה מחלוקת תנאים גדולה. האם עוף בחלב זה אסור, ואולי מדאורייתא, ואולי מדרבנן? ובמקומו של רבי יוסי הגלילי, אומרת הגמרא בדף קט"ז כמדומני, נהגו לאכול עוף בחלב. עכשיו, עד שנפסקה ההלכה, וכמו שרבי יוסי הגלילי, היו אוכלים עוף בחלב. כך אומרת הגמרא. אבל להלכה אסור לאכול עוף בחלב, ולדעת חלק מן הראשונים, גם האחרונים, זה אפילו אם מדאורייתא זה אסור. אבל עיקר השיטה שזה אסור מדרבנן בלבד. זה עיקר השיטה לרוב הפוסקים. שוב נאמר, אסור לאכול עוף בחלב מדרבנן. זה ההקדמה השנייה. חזל, נתקרב לנושא שלנו, חזל הרחיבו את האיסור. אסור לאכול עוף בחלב, ואסור לאכול בשר בחלב, אם זה בדיון בישול. עוף בחלב, אפילו אם זה מבושל, זה בדיון רבנן בלבד, להלכה. וכל שכן, אם זה לא מבושל, או חלילה, 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 לא יעלה ולא יבוא, שיעשו לבית ישראל, יעשו סנדוויץ' של פרוסת נקניק, פרוסת גבינה צהובה, נקניק בשרי, זה רק איסור דרבנן. עכשיו, חז"ל באו והרחיבו את האיסור, ואמרו שאסור להעלות על השולחן בשר וגבינה. זה תחילת הפרק כאן, הפרק כל הבשר. אסור להעלות בשבת בשר עם גבינה על השולחן, בשר, למה? שמא יעלה בלפס רותח, שמא אדם יבוא לבשל אותם ביחד. כאן בדף שלפניכם שמצולם, יש משנה, דף קובדל את עמוד ב', העוף עולה עם הגבינה על השולחן ולא נאכל, דברי בית שמאי. בית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. בית הלל אומרים אסור אפילו לעלות, כאן זה אחד ממקומות שבית הלל מחמירים, אסור אפילו לעלות עוף עם גבינה על השולחן, עד כדי כך בית הלל סוברים. זאת אומרת שפה כבר יש הרחבה. יותר מזה, נלך עוד צעד קדימה שחז"ל הרחיבו. חז"ל אמרו, זה שוב גמרא כאן בפרק, משנה, צורר אדם, מותר אדם לשים בתיק אחד גבינה ובשר, אבל מה שישים את זה בשקיות ניילון. למה? מה הבעיה? אם זה לא יהיה בשקיות ניילון, אומרת הגמרא, הוא יצטרך להדיח אותם. הוא יוכל לאכול את הבשר, הבשר נגע בחלב, שוב נגיד הפרוסת נקניק נגע בפרוסת גבינה, הוא יוכל לאכול כל אחד מהם. אבל הוא יצטרך להדיח אותם, לשטוף אותם, ואז הוא יוכל לאכול את הנקניק. אחרי שהוא עשה לזה הדחה. מה הבעיה כאן? כאן הוא כבר לא אוכל אותם ביחד. זה לא כמו שאמרנו מקודם שחלילה יעשה סנדוויץ'. כאן הוא יוכל את הנקניק לבד. מה החשש? למה הוא צריך לשטוף? שמה, נכון, מה הגיון? שמה נדבק לנקניק טיפה מהגבינה הצהובה, או להפך, מה הבעיה? ואז יצא בסופו של דבר שהוא אוכל בשר עם חלב. אם הוא ישטוף, אין בעיה. כי זה היה מגע קר, אני חייב להגיש הלכה למעשה, לא להתבלבל, כי זה היה מפגש בקר. אז אם הוא ישטוף את זה, חזר להיות כבתחילה. בשר לחוד וגבינה לחוד, הוא יכול לאכול כל אחד ואחד מהם בתנאים של ללכות בשר וחלב. אבל שוב, מה רואים כאן? רואים כאן שרצו למנוע אפילו שהוא יאכל קצת בשר עם קצת חלב, או פרוסת נקניק עם טיפה מהגבינה הצהובה שנדבק בזה ועבר אל הנקניק. למרות, אני חוזר עוד פעם, תראו כמה התרחקנו, למרות שהאיסור מדאורייתא היה, כמו שהיינו בשולחן ערוך, האיסור היה מדאורייתא לאכול בשר וחלב, היינו בשר בהמה, מה שנקרא בשר בקר בלשונה, שהתבשל עם חלב. וגם כאן חז"ל הרחיבו את הגזרה. הסוגיה שלנו היא עוד יותר מרחיקה. היא עוד יותר מרחיקה. והיא אומרת לנו ש... בעצם אסור לך בצורה כזו או אחרת, כמו שנלמד היום, לאכול בשר וחלב בנפרד בזמנים שונים לחלוטין. לא נגעו אחד בשני, לא נגעו אחד בשני. לקחת סיר בשרים ואכלת ממנו, סיר חלבי ואכלת ממנו, ובכל זאת אסרו את זה בתנאים מסוימים. למה? יש בזה דיום הפוסקים, נצטרך לומר בצורה הפשוטה לפי הבסיס שהנחתי מההתחלה, שאמרו שלא נבוא לידי אכילה משותפת של בשר וחלב. איך יהיה אכילה משותפת? איך זה יהיה? למשל, אם נשאר לי על הידיים קצת שארית, או נשאר לאדם בפה קצת שארית, ואז גם את זה אסרו. כמובן זה לא דרך בישול, אבל גם את זה חז"ל אמרו לא. נמצאים ערב מתן תורה, עניינו של חג מתן תורה, זה תורה שנמסרה לחכמי ישראל, זה עיקר התורה של עם ישראל. תורה נמסרה, לא תבשק די בחלב אמו, ונמסר לחכמי ישראל, הקדוש ברוך הוא מסר את התורה לחכמי ישראל. כשמשה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, תב על הבית של התורה. משה שבר את הלוחות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר גמור, ישר, ישר כוח, התב על הבית של התורה, מסרתי בידיך ביד חכמי ישראל. והנה חכמי ישראל הלכו והרחיבו לנו כאן את הגזרות, למרות שראינו מההתחלה שזה רחוק מאוד. השאלה היא עד כמה גזרו בנושא האחרון שבו הזכרתי עכשיו. וזאת הסוגיה שבה נעסוק היום. עכשיו פה אפשר להתחיל לשאול שאלות נוספות כדי לחדד את ההבנה. הרי אמרנו שזה כבר לא דרך בישול, רק דרך בישול עשרה תורה. אז השאלה היא, האם גם גזרו על עוף באותה מידה? הרי עוף וחלב להלכה למעשה, אמרנו לרוב הפוסקים זה רק ברבנן. אז האם גם גזרו על עוף באותה מידה? יש עוד נושא, אבל לא ניגע בו היום, מפאת הזמן הקצר, וזה הנושא של חיה. כי יש בשר חיה, בשר, חיה ועוף. חיה, יש חיות שמותרות בחילה כגון צבי. וזה לא נעסוק היום. רק תדעו שיש סוגיה שגם צבי מעורבת בתוך הנושא כאן. חיה. אז אם ככה, אז צריך לשאול את עצמנו, אם אני אומר שהמטרה של חז"ל הייתה למנוע אכילה משותפת של בשר בחלב, והרי המשנה ראינו בית הלל אסרו לעלות עוף עם גבינה על השולחן שלא יבוא לידי אכילה משותפת. אז אם ככה, נצטרך לומר שלא צריך להיות הבדל בין עוף ובשר בנושא של ההפרטה, בין בשר לחלב, בין חלב לבשר. בסופו של דבר, יש פה גזרה כללית אחת. אולי כך, אולי לא כך. דבר שני שנשאל כמבוא, אם אני אומר שהמטרה היא למנוע אכילה משותפת, אז זה לא משנה גם מי ראשון. מה זה משנה אם זה בשר בהתחלה או חלב בהתחלה? בסוף הדברים, כמו שנספיק להגיע, איכשהו נראה שככה זוהר הקדוש אומר. אז זה לא משנה בעצם מי בהתחלה או מי בסוף. מה זה משנה? ההלכה רצתה למנוע מיהודי לאכול בשר וחלב בשותפות, באכילה משותפת כמו שהגדרנו. ובכל זאת, מי שחליט את הסוגיה הרעה שיש הבדל, זו הסוגיה הנפלאה שלפנינו. הסוגיה אומרת כאן, שהיא נפתח דווקא לא מההתחלה, ודף קופי ימודה א' אומר את הסוגיה, שרב חיסדה אומר, אמר רב חיסדה, בקופי ימודה א', בקופי עמוד א' בהתחלה, אמר רב חיסדא, אכל בשר אסור לאכול גבינה. אבל אם אכל גבינה, מותר לאכול בשר. הנה רב חיסדא פורח את מה, אומר שמה שאמרתי לא נכון. חיסדא אומר, יש הבדל מי קודם, וצריכים להבין למה. עוד שאלה שצריכים להבין מדברי רב חיסדא, כשאומר רב חיסדא בשר, יש פה דיון בגמרא בנושא הזה בתחילת הפרק, לגבי יחוד דדרים, לגבי יחוד בשר וחלב. כשאומרים בשר, לך תביא לי בשר מהשוק. מה הכוונה? לבשר בהמה? או כל דבר בשרי. עוף זה בשרי. דג זה לא בשרי. דג זה בשר, זה דג. אבל בשר זה בשר. אולי גם עוף. אז על מה רב חיסדא דיבר? רק על בשר. גם על כל דבר בשרי. מה ההבדל לחלק בין הדברים? מה זה משנה? הרי שאלנו מקודם שזה לא משנה. אז רש"י כאן במקום, בדף לפניכם זה מצולם, רש"י כאן במקום אומר, אומר באמצע עמוד, אסור לאכול גבינה, אכל בשר אסור לאכול גבינה. אומר רש"י, רש"י יסודי מאוד, משום דבשר מוציא שומן, והוא נדבק בפה, הוא מעריך בטעמו. אומר לנו רש"י, אתה יודע מה הסיבה? שומן של הבשר הוא דבר שמן, והשומן של הבשר הוא נדבק בפה, והוא נשאר דבוק בפה. ואז אם ככה, הטעם שלו, אומר רש"י, ממשיך ללוות אותי הרבה זמן. ממשיך ללוות אותי הטעם של הבשר בתוך הפה. השומן הרי נדבק שם. ואם ככה, אז אם יעבור אפילו איזה זמן, ואדם יאכל עכשיו גבינה, נמצא שיש כאן אכילה משותפת. ראינו מקודם, מה זה שונה מאשר הייתי בהדרגה את דברי חז"ל? מה זה משנה? יש כוח אכילה משותפת. זה לא היה לפני שהוא הכניס לפה, זה נהיה אכילה משותפת בתוך הפה שלו. זאת אומרת רש"י, זו הסיבה שבין בשר לגבינה צריך, יש איזה איסור, אני צריך להבין מהו האיסור. אכל בשר, אסור לאכול גבינה. השם כן בין גבינה לבשר, וגם את זה אני צריך להבין. כך אומר רש"י, אנחנו נראה בהמשך ברמב״ם שהוא מצולם לפניכם, בדף השני, שהרמב״ם כאן כותב בהלכה כ"ח, שהסיבה היא אחרת, מפני בשר של בין השיניים שאינו שר בקינוח. הרמב״ם למד פגשה בגמרא שיש בשר, לא השומן הזה, אלא בשר הוא נתקע בין השיניים. גבינה לא נתקע בין השיניים, אבל בשר נתקע בין השיניים. ולכן שוב פעם, תהיה פה אכילה משותפת. לא של שומן עם גבינה, אלא של בשר עם גבינה. אבל זה נראה בהמשך. שוב אני אומר, אם העניין הוא למנוע אכילה משותפת, אז מה זה משנה גם כן אם זה עוף או בשר? לא צריך לכאורה להיות הבדל בין הדברים. כי אמרנו בלאו הכי שהכל זה איסורי דרבנן. ובכל זאת, אנחנו רואים כאן בסוגיה לא כך. וזה כאן היה תחילת המקורות שצוינו. אומרת הגמרא פה בדף כ"ד עמוד ב', אפשר לראות את זה בדפים. תנא אגרא חמוה דרבי אבא. אגרא מלמד אותנו דבר מעניין מאוד. אמרנו אגרא, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן. מותר לאכול עוף וגבינה באפיקורן. מה זה אפיקורן? אומרים הראשונים, אולי בשריף טיפה שונה קצת, אומרים הראשונים דרך הפקר. מותר לאכול עוף וגבינה באפיקורן, בדרך הפקר. מה זה בדרך הפקר? מה זה לא תפקרו? מה, לאכול ביחד? לא יכול להיות. ראינו מקודם כמה שורות למעלה, בתהיל אומרים שזה לא נאכל ביחד. נכון? זה לא צריך לומר שיש הפקר עד הסוף. אמרנו מקודם שבעצם הלל אומרים שלא מעלים את האוף עם גבינה לשולחן, לא עולה ולא נאכל. אז מה נשארנו לומר כאן? אז אגרא מפרש, הוא תענה לה, והוא אמר לה, בלא נטילת ידיים ובלא קינוח הפה. שאלה מה הפשט כאן? אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, זו סוגיה פה בפני עצמה, בתוך הדף. יש פה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מסוף העמוד ועד אמצע עמוד הבא בערך. מסקנת הסוגיה היא, מסקנת הסוגיה לצורך העניין, שיש כמה דרכים בניקיון, נקרא לזה, כדי למנוע אכילה משותפת. וזה מחלוקת ראשונים, בסופו של דבר, כשנפסקה הלכה כבית שמאי ובית הלל, האם הכוונה היא לעשות שתי פעולות, כמו שאומר הרמב״ם, או כמו שאומר רש"י, שלוש פעולות. כל פנים, יש פעולה או שתיים בפה, ופעולה אחת בידיים. בידיים יש מושג של הדחה או נטילה, ובפה יש מושג של קינוח, שזה לאכול משהו, נניח שאוכלים תפוח עץ, אולי זה לא דווקא טוב, אולי אוכלים איזה אוכל, איזה נביבה בין הבשר, בין הדברים שצריכים את הדבר הזה, זה קינוח. והדבר השלישי זה שטיפה של הפה. השאלה אם צריכים שתי פעולות או שלוש פעולות, אולי ניגע בזאת בהמשך, אבל הסוגיה הזו לא ניכנס, כי היא סוגיה בתוך סוגיה בפני עצמה. נקרא לזה הניקיונות שצריכים כאן. אז הגמרא מספרת בהתאם לזה שרבי יצחק ברדר רב משרשיה, המורה רבי יצחק ברדר רב משרשיה, איקלה לבי רבשי, הוא הגיע לבית או לישיבה של רבשי, הייתו לגבינה אכל, הייתו לבישרה אכל, הביאו לו גבינה, הוא אכל, אחרי זה הביאו לו בשר, וגם אכלנו, אבל המלאכים הביאו לו. אז אומרת הגמרא, מוסיפה פרט אחד, ולא משה ידי, והוא לא רחץ את הידיים, כמו שדיברנו מקודם. הביאו לו גבינה ואחרי זה בשר, וביניהם הוא לא רחץ את הידיים. אולי הכוונה לפני זה, מה זה מעניין אותי? לפני שהוא לא רחץ את הידיים ביניהם. לא כתוב פה שהוא לא נזהר בנטילת ידיים. חזה ולא משה ידי, מה אומר? זה נושא אחר. אז הכוונה היא ודאי שהייתה איזושהי פעולה בין הדברים, כמו שהגמרא מדברת אחרי זה, והוא לא עשה את זה. אז אמרו לו, היי, מה זה? אמרו לי, ואתני אגרה חמות הרבייה באופו גבינה נחלים באפיקורן? אופו גבינה, אם בשר גבינה לא. כל מה שהאגרה נתן לנו איזה כולה כלשהי, זה היה במה? באוף. אוף וחלם, כמו שאמרנו מקודם, אוף וגבינה. שזה, כבר חילקנו בהתחלה שיש הבדל. אבל בשר וגבינה, מה פתאום? אז איך אתה מקל? לא מצאנו אפיקורן בבשר וגבינה, אז איך אתה מקל? כך שאלו אותו, אז הוא ענה להם, בכלל תשובה מוזר ממין אחר. אני צריך להבין את זה, אז הוא אמר להם, לא, מה שאגרה מדבר זה בלילה. פה מדובר ביום, ואני רואה מה יש על הידיים, לכן לא רחסתי את הידיים שלי. משהו עשה אולי, כי אם הוא אכל משהו ביניהם, אולי. אבל, כל פנים הוא אמר, יש הבדל בין היום ובין הלילה. הגמרא הזו תמועה, יש פה הרבה שאלות בתוך הסוגיה, אבל הגמרא הזו מיד מתוך עצמה תמועה, אני מניח שכל אחד ירגיש בקושי מיד. מה שאלו אותו? אגרא אמר, עוף וגבינה נחלים באפיקורן. מותר לאכול עוף וגבינה, בצורה כלשהי באפיקורן. אבל הסיפור של רבי יצחק ברד רב משאר, שלא היה ככה. הוא אכל בצורה הפוכה. הוא אכל קודם גבינה. כולם יודעים שיש הבדל, איכשהו, לפחות כדי לשים לב ברמה של הלימוד הסוגיה. הוא אכל קודם גבינה, ואחרי זה הוא אכל בשר. זה שואל את הגמרא, זה אנחנו שואלים פה כל הראשונים, בצורה כזו או אחרת. זה מביא אותנו בעצם לשאלה הגדולה, שהיא מתקרבת לבחינה של השאלות המעשיות, מה בדיוק ההיתר של אגרה? האם אגרה התיר לאכול אפילו עוף ואחרי זה גבינה? באיזו צורה כלשהי אדם אוכל בסעודה אחת? אמרנו בשבועות, איך עושים בשר וחלב? האם אגרה אמר, כתוב, עוף וגבינה נחלים באפיקורן? אז מותר לאדם לאכול באותה סעודה עוף, ואחרי זה גבינה, אולי את זה אגרה התיר. רק מה? אמרו פה עסק עם נטילת ידיים, עם רחיצת הידיים. אז רבי יצחק מהדר משער שאמר, בלילה צריך, ביום לא צריך אפילו רחיצת ידיים. זה צד אחד להגיד. ואולי, אולי אגרה לא התיר דבר כזה, חלילה לומר דבר כזה בבית ישראל, אפשר לומר דבר כזה. אולי אגרה התיר, גם כן, גבינה, ואחרי זה אוף. אז למה כתוב אוף גבינה? ולאו הכי אמרנו שקשה כאן בתוך הדברים של הגמרא, כי הגמרא אמרה, אגרה אמר, אוף גבינה, והקשו לו והרביץ עומד רב משאר, שישו אכל בצורה הפוכה. משהו פה לא מסתדר בלאו הכי, שהביא פה את הראשונים להתלבט בשאלות הלכה למעשה, איך מכרים את זה. אנחנו הזכרנו את דברי רב חיסדא, פתחנו בדברי רב חיסדא כאן בגמרא, שרב חיסדא אמר שאכל בשר אסור לאכול גבינה, אכל גבינה מותר לאכול בשר, כך אמר רב חיסדא, יש הבדל בין הדברים. ושאלנו, בתחילה זה נראה רחוק השאלה, רגע, על מה רב חיסדא מדבר? רב חיסדא מדבר על בשר שאנחנו קוראים אולי בשר, לפחות אשכנזים אצלם בשר זה גם עוף, לא יודעים הבדל. חלק מקהילות ישראל יגידו להם בשר, זה עוף לאו שמיים בשר בכלל. אבל עכשיו אחרי שראינו איזה חתיכת הבדל, אז פה אנחנו שואלים את עצמנו, מה רב חיסדא אמר? האם רב חיסדא אמר אכל בשר אסור לאכול גבינה? זה כולל גם עוף? אבל אגרא אמר עוף וגבינה הם נאכלים באפיקורן. או שאולי באמת רב חיסדא מדבר על אכל בשר, מה שנקרא בשר, האם הוא בשר בהמה, האם הוא בשר בקר? אולי, אבל עוף וגבינה כן אפשר לאכול באפיקורן בדרך הפקר. אמרנו, לא ביחד, אבל אחד אחרי השני אולי מותר לאכול עוף וגבינה. לא נראה, אבל כתוב ככה בגמרא. ועד שאנחנו ראינו שזה הולך בשלבים ככה, גזרות, כמו שהתחיל, ראינו, הסברנו וראינו מההתחלה. ועוד יש להבין שהגמרא בהמשך אומרת שמראו כבר, דבר מאוד מעניין, ברוקווה אומר, אני ביחס לאבא שלי חלה בר חמרה, אני חומץ בן יין. אבא שלי, אם הוא היה אוכל בשר, הוא לא היה אוכל באותו יום חלב, היה אוכל רק למחורת. מה בדיוק אפשר? אני אמרות שם. אבל אני לא כמו אבא שלי, אני רק אומר, אומר רב חיסדא פה ברב מוסף, אנא באה סעודת עודו לא אחרינה. אני לא אוכל באותה סעודה. סעודה אחרית האחרינה, אבל בסעודה אחרת אני אוכל. שוב, אנחנו לא נביא מה אומר רב עוקבא. מה, הוא מחמיר, אבא שלי יחמיר הרבה, ואני מחמיר קצת. או אבא שלי יחמיר, ואני שומר את הדין. מה הפשן בדבריו? ומה זה סעודה אחרית? וגם צריכים לשאול את עצמנו. מה זה סעודה? מבוקר לצהריים? מצהריים לערב? אנחנו, כל מי שלומד גמרא, או שהציבור פה לומד גמרא, יודע, בזמן חזל היו מוגעות שתי סעודות. אתה יודעת, מסכת ברכות יש, שעה שהקונים, אני נכנס לכל פיתו, משמע שהיו אוכלים בצאת הכוכבים, ואוכלים ארוחת בוקר בבוקר בשלב מסוים. ואז הגמרא אומרת שיש סעודה שתמיד חכם, יש סעודות אחרות, יש זמנים שונים. אז זה שתי סעודות. אני ארצה ברשותכם לדבר בקצרה, בכל זאת, על שלוש שיטות ראשונים מרכזיות כאן בסוגיה, שמי שלמד קודם את התוספות, אולי עכשיו יהיה לו חידוד של הדברים, ומי שלא, אולי ימצא את הזמן אחר כך, וימד את התוספות, ויראה כמה יפה שלומדים תוספות, טוב טוב, רואים איך שיטות הראשונים מקופלות בתוך התוספות, אז צריכים להבין את הדיוקים וההבנה והשאלות וההסברים והנפקמינות, אבל למעשה הכל מקופל בתוך התוספות. ישנה שיטה שהיא הקיצונית ביותר לכולה, והיא שיטת רבינו תם. שיטת רבינו תם היא באה הלכות גדולות, מובאת כאן בתוספות. הרי הסברנו כל כך בצורה ברורה, אני חושב, שהכל כאן זה גזרות והרחקות למה שהתורה אמרה, לא תבשל גדי בחלב אמו. אז אסרו להלכה גם עוף בחלב. אז אם ככה, הלכתית, טוען רבינו תם, אין סיבה לחלק בין עוף בחלב, סליחה, בין עוף ובשר לחלב, בין עוף וחלב ובשר וחלב. בסופו של דבר אתה עוסק פה רק בענייני דרבנן. אפשר בסוף, יש איסור דאורייתא בבשר בחלב אם זה יהיה בבישול. אבל עכשיו, למה אתה עוסק רק במצבים של לא דר בישול? זה בלאו הכי רק נושאים של דרבנן. אז יש מקום לומר, שיש הבדל מציאותי. ההבדל המציאותי הוא שגורם להבדל הלכתי בסופו של דבר. מהו ההבדל המציאותי? אם תתבוננו בשורה האחרונה בתוספות שלפניכם, תוספות דיבור מתחיל עוף וגבינה, זה התוספות שאמרתי אליו מקודם, בשורה האחרונה כתוב, ורבינו תם מפרש תמה דאגרה, משום דאוף אינו נדבק בידיים ובשיניים, כל מילה כמדויקת, ובחניכיים. כך אומר רבינו תם, בשר, מהמה הוא נדבק, עוף לא נדבק. לכן אגרה אמר שעוף ובינה נחלים מאפיקורים. אבל אומר רבינו תם שעוף לא נדבק. אז לכאורה היינו צריכים לומר שעוף לא נדבק, אבל גבינה כן נדבקת. גבינה כן יכולה להידבק, לפחות בידיים. אולי בפה גבינה נעלמת, אלא אם כן זה גבינה קשה, שלא נראה שנספיק לדבר בזה היום. אבל גבינה, מה שאנחנו מכירים גבינה לבנה נניח, היא נמוכה. אבל על הידיים היא יכולה להישאר. נכון? זה נקודה פה עדינה בשיטת רבינו תם. כל פנים, רבינו תם אומר, עוף הוא נדבק, סליחה, הוא לא נדבק, ובשר הוא נדבק. לפי זה שיטת רבינו תם להלכה, קיצונית לכולה, היא הקיצונית ביותר לכולה בנושא הזה, הרי פתחתי בה. והיא אומרת שאגרה באמת התיר לאכול בסעודה אחת עוף, ואחרי זה גבינה. מה הבעיה? אמרנו שכל הבעיה לא לאכול ביחד. אבל עוף לא נדבק, אין לו שריות, לא על הידיים, לא בפה, לא בחניכיים, לא תהיה אכילה משותפת. אז מה הבעיה? לא נשאר, ולכן לא צריך שום פעולות ניקיון, כמו שהסברנו מקודם בבית שמאי ובית הלל. לא ניכנס לזה שוב. לא צריך שום פעילות ניקיון בין עוף לבין גבינה. עוף וגבינה נאכלים באפיקורן, פשוט מאוד. אבל בשר, הבשר הוא נדבק, ולכן, ולפי מה שאמרנו, גם גבינה, כי רבי נתן לא דיבר על זה, רק על עוף, ולכן צריך לעשות פעולות ניקיון ביניהם, לשים לב היטב. זו שיטת רבי נתן בגדול, תכף נפרוט אותה מעט. הנושא הוא בעצם שלא לאכול ביחד. אז עוף וגבינה מותר לאכול באפיקורן גם בלי ניקיון ביניהם, כי עוף לא משאיר שריות. אבל שני הדברים האחרים צריך שיהיה פעולה של ניקיון ביניהם, ואז אפשר לומר כך. עקרונית, שאלנו בתחילה בשבועות, אפשר לאכול בסעודה? לא, לפי רבי נתן לא צריך לאכול את הגבינה קודם. אולי זה יותר בעיה, רק טכנית בעיה, למה? כי אפשר אפילו להתחיל לאכול בשר לפי רבינו תם. ואחר כך ינקו את הידיים, וינקו את הפה, ויש עוד פרטים בזה, שאולי אמרנו שצריך לאכול משהו ביניהם, ולשטוף את הפה, אולי יצטרכו להחליף את המפה, כי בירושלמי כתוב שלא אוכלים באותו, את אותו לחם בסעודה בבשר וחלב. אולי לא, כי בלב אפילו עוף מותר, זה לא יצטרכו. אז אפשר יהיה לאכול הכל, אם מדברים על עוף בלבד. אפשר יהיה לאכול, לא יצטרכו אפילו שום דבר. כי אפילו עוף יכול לאכול עם חלב. אז לא יצטרכו שום דבר. אלא באותה סעודה, יעשו את הפעולות. אז נשאל עליו, איך אפשר לומר דבר כזה? מערוק ואמר, ענה לה, מילתא חלה בר חמרה. אני ביחס לאבא שלי, חומץ בן יין. אני אוכל, באותו יום, מסעודה לסעודה. תוספות התקשה בשאלה הזאת בשיטת רבינו תם. ולכן אפשר לומר שמרוק ואמר כך, אם לא עשיתי ניקיון, אני לא אוכל באותה סעודה. אבל אם עשיתי ניקיון, אז אפשר אפילו באותה סעודה, כמו שאמרנו. זו שיטת רבינו תם. ואם תגיד שמרוק ובכל זאת אמר שהוא עשה ניקיון, עדיין אפשר לומר, אומר תוספות, הצד השני שאמרתי מקודם. אולי מרוק ואמר, אני מחמיר, לא כמו אבא שלי המחמיר הגדול, אני מחמיר קצת. אבל האמת היא, שאגרא אמר, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן, ואז אפשר לאכול באותה סעודה עוף, ואחרי זה גבינה. תראו כמה זה יפה. לפי זה הכל מסתדר נהדר. גבינה ואחר כך בשר, זה גם בעיה, כי הגבינה נדבקת, כפי מה שאמרנו מקודם. אז לכן אמרו לאגרא, היי, hey, רבי יצחק, רבי יצחק, מה אתה עושה, רבי יצחק? איך אתה מקל? אגרא דיבר על עוף ואחרי זה גבינה, שם אין שריות שנדבק. אז לכן אמרו, אגרא דיבר בדווקא ואמר, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן. אבל אתה שאכלת גבינה ואחרי זה בשר, איך לא רחצת ידיים והגבינה נדבקת? לפחות בידיים, כמו שהסברנו מקודם, זוכרים. אז איך אתה לא רוחץ ידיים? פילי פלאות, תראו לך סוגיה הולכת חלק. אז אמרו לו, איך אתה עושה ככה? למה אתה לא רוחץ ידיים? אני ראיתי, הסתכלתי על הידיים קודם, עיינתי בידיים שלי, עשיתי עיון בידיים שלי, וראיתי שהן נקיות, ואכן אכלתי אחרי זה את הגבין, את הבשר, בלי בעיות. לפי זה להלכה יוצא שכל מה שצריך בשיטת רבינו תם להלכה, שיטה קיצרקי המקילה ביותר, מה שצריך בין בשר לחלב זה ניקיון הפה והידיים, כך שלא תהיה אכילה משותפת. זה מה שצריך. אכל בשר, אסור לאכול גבינה. אז מה הכוונה? אסור לאכול את הידיים ביחס לסעודה אחרת. ראינו שזה דיון שתי צדדים, הכל תלוי במציאות. אם לא תהיה בעיה בפועל, כן? אז לא צריך שום דבר. אם לא תהיה בעיה בפועל, אז זה לא יצטרכו בכלל. למשל ביום לא יצטרכו רחיצה, גם כן. אלא גם להיכנס. מי שכן את התוספות קודם, אומר שנחלק פה שבכינוח יש הבדל. רחיצה, באמת, אין הבדל. כל פנים, מה שחשוב לנו זה כך. רבי מותם אומר שבעצם מותר לאכול עוף וגבינה באותה סעודה. באמת שמותר לאכול גם בשר וגבינה אולי באותה סעודה. זה תלוי בפשט, במרו כבר. מה שבטוח, שצריכים לעשות רק פעולות ניקיון ביניהם, ולא יותר. זה שיטת רבי מותם. לפי זה ניתן נקודה למחשבה. אם שותים כוס חלב, מחזיקים את הכוס ובתוך החלב, אין מגע בין הבשר והחלב. חלב ודאי נשתף גם בפה, אז לא צריכה להיות שום בעיה. או, לפי שיטת רבנו, יש רשש כזה בתחילת הפרק, בנושא אחר. אם אדם אוכל במזלג, או בלשון הפוסקים, בנושא כאן בקלשון, אדם אוכל במזלג, אז גם לא צריכה להיות בעיה לשיטתו, נכון? כל המצב, כל הבעיה היא שלא יהיה מצב של בשר וחלב ביחד. שכאשר בשיטה הזו הוא קצת מוזר, הייתי אומר, שיוצא לנו, להבנה שלנו, שקודם כל שמותה לחוב אותה סעודה, וב' שיוצא שגבינה חמורה למשל מהעוף. אבל טוב, בסדר, יש פה היגיון, כפי מה שהסברנו, יש פה היגיון מוצק של רבינו תם. השיטה השנייה היא שיטת התוספות בעצמו, ובואו נקרא לזה שיטת הרמב"ן, שם הדברים יותר מבוארים, זה גם נמצא כאן בדפים, אם מישהו רוצה קודם או יוצא אחרי זה לראות, אני אסביר את השיטה בקצרה, כדי שנוכל לבוא מתוך כך לשיטה השלישית, שהיא שיטת ההלכה, וזו שיטת הרמב״ם, שהוא מתווכח עם הרמב״ן, והרמב״ן מתווכח איתו יותר נכון בשאלה הזאת. איך למד הרמב״ן פשט, או איך למד התוספות בתוך הסוגיה פשט? יש מבט נוסף למה שאלינו מקודם בשאלות שלנו. אנחנו ראינו שרבינו תם, אני מנסה לומר פשט התוספות עכשיו, אנחנו אמרנו שרבינו תם אמר שההבדל בין, שאגרא אמר לנו, זה כי במציאות יש הבדל בין עוף לבשר, נכון? לא נדבק וכן נדבק. אבל האמת שהיה אפשר להתבונן במבט אחר. המבט השני הוא שעוף בסופו של דבר זה לכל היותר בסוף, 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 אם יהיה כל החומרות שבעולם, זה יכול להגיע מקסימום לידי רבנן הלכה למעשה. אלא אם כן נפסוק שעוף בחלב זה תורה איתה. ולעומת זאת בשר יכול להגיע לידי איסור תורה. נכון? זה הבסיס של שיטת הרמב"ן. לכן, גם לשיטת הרמב"ן והתוספות, מותר לאכול עוף ואחר כך גבינה, ואפילו באותה סעודה, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן. זה מה שחידש אגרא. עוף יש לו גדר אחר. מה הגדר של עוף? עוף הוא מדברי סופרים בחלב, ולכן לא החמירו. הרי הכל בלאו הכי הרחקות והרחקות והרחקות. וכיוון שאי אפשר להגיע לעולם למצב של דאורייתא, אז אמרו, עוף וגבינה, נאכל באפיקורן. אז אפשר לאכול בשבועות בהתחלה עוף, ואחרי זה להביא עם עוגת גבינה. כך אמר, אומר הרמב"ן באופן עקרוני, וכשאני אומר באפיקורן, פירוש הדבר שלא צריך לעשות ביניהם שום דבר. לא צריך לחוץ לאדם גם כן. אז אם ככה, מה נגיד ברב חיסדא? כתוב, אכל בשר, לא יאכל גבינה, כבר לא מסתדר כל כך. אז אני צריך לומר, שמה זה בשר? לפי הרמב"ן והתוספות, מה זה בשר? בשר, זה מה שנקרא אצל העם בשר, חלק מהעם. היינו בשר בהמה. וזה מה שאמר רב חיסדא. אמר רב חיסדא, הנה עלינו מדרגה כבר לכיוון ההלכה שאנחנו מכירים אותה. אמר רב חיסדא, אם אכל בשר, צריך לחכות. אסור לאכול בשר ואחרי זה גבינה. איזה בשר? בהמה. וכמה צריכים לחכות? רבו כבר אמר, מסעודה לסעודה. הכי פשוט. נסביר בהמשך מה זה מסעודה לסעודה. אבל אם אוכלים גבינה ואחרי זה בשר, זה מותר מיד. אז מה צריכים לעשות? צריכים לעשות ניקיונות. סך הכל, זה הכל. שלא תהיה מה שאני קראתי, אכילה משותפת. ואם נשאל, משלנו לפי מה שראינו בהתחלה, רגע, למה בבשר צריך להרחיק יותר? מה זה משנה? אם הנושא הוא שבשר וחלב זה שאלה שאפשר להגיע לדאורייתא, ועוף וחלב אי אפשר להגיע לדאורייתא, אז נשאל, למה בבשר צריך להרחיק יותר? התשובה תהיה, היינו בשר ומול גבינה, כן? מה זה משנה אם גבינה קודם או בשר קודם? אם אני אומר שכל הדין נידון הוא דאורייתא או דרבנן, לא טכני נדבק לא נדבק, אלא בבשר וגבינה אפשר להגיע לדאורייתא. אז שיהיה אסור גם גבינה ואחרי זה בשר, כמו בשר ואחרי זה גבינה. למה לחלק ביניהם? משיטת הרמב"ן. שאלה טובה, נכון? אם שותקים סימן שכולם מסכימים לשאלה. אז אפשר לומר, מאוד פשוט, אפשר לומר, הרי ראינו את רש"י בסוגיה שרשי אומר ששומן נדבק בפה, וראינו את הרמב״ם שבשר מפני הבשר שבין השיניים שלא שר, בשר נתקע בין השיניים, או בשר משאיר שומן בפה, ולכן מרחיקים ממנו, העיקר לא לבוא לידי אכילה משותפת. מאוד פשוט. יוצא כך, לפי הרמב״ן והתוספות, יש הבדל עקרוני הלכתי בין עוף ואחר כך גבינה לבשר ואחרי זה גבינה. כל ההרחקות נאמרו בבשר אחרי גבינה, או גבינה אחרי בשר. עכשיו נסביר. אם זה בשר אחר גבינה, אז צריכים ניקיונות, כמו שדיברנו מקודם. אבל אם אכלו בשר קודם, אז כבר אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. אבל אז, אם אכלו בשר בהמה, צריכים לחכות לסעודה הבאה. ואולי זה כולל גם ברכת המזון, ואולי זה כולל גם החלפת המפה, כמו שאמרתי, החלפת הלחם, כמו שאמרנו. אבל עוף ואחרי זה גבינה, גם לפי הרמב"ן אפשר לאכול באותה סעודה. והקושייה הייתה לרב יצחק, רב יצחק, איך אתה מקל בדאורייתא? לא בדאורייתא, במקום שאפשר לבוא לידי דאורייתא. אפשר להקל, אחלה. לפי הרמב"ן הרי ההבדל הכל הוא לא מציאותי, אלא ההבדל הוא הלכתי. זאת אומרת, אומרים לרב יצחק בעת רמשל של רב יצחק, איך אתה מזלזל? פה אפשר לבוא לידי דאורייתא. ואלה אגרא אמר כולה, זה בדרבנן. זו השיטה של הרמב"ן. לפי הרמב"ן כבר עלינו מדרגה. אמרנו שאם אוכלים בשר, לפי התוספות, אסור לאכול אלא בסעודה אחרת את המאכלה, את החלב. אבל הרמב"ן, שהוא מביא אותנו בעצם כשיטה האחרונה שאני רוצה לעמוד עליה, הוא הלך צעד נוסף. והוא בעצם הבסיס להלכה, הוא התקבל להלכה. הרמב״ם, הוא כתוב כאן בתוספות, והעולם נהגו שלא לאכול גבינה אחר בשר כלל, ואפילו לאחר עוף. הרמב״ם אומר, התוספות אומר שמנהג העולם נהגו ישראל כשיטה המחמירה ביותר. היינו הרמב״ם, ננסה להביא לו את הקצת, מה שיטתו של הרמב״ם. אסור לאכול בשר, ואחר כך חלב. אנחנו כבר הסברנו מקודם שבשר משאיר שאריות או בפה או בשיניים, אולי גם בידיים עם השומן של הבשר. אז אסור לאכול בשר ואחרי זה חלב. וזה לא משנה לפי הרמב״ם אם זה בשר בהמה או זה בשר עוף. זה מה שאמר רב חיסדא. רב חיסדא לא חילק, אכל בשר היינו אכל בשרי, בניגוד לרמב״ן, אכל בשר, אסור לאכול חלב. אין דבר כזה. האמת היא שהסוגיה שאלה שם, לא אמרתי קודם. הגמרא שאלה לפני רב חיסדא, הגמרא שאלה, כמה אישה, בא מיני רבי יוסי מרבי חנינא, כמה אישה בין בשר לגבינה? כמה, פתאום מדברים פה על זמן, לשעות. אז הוא אמר לו, זה לא כלום. אז הוא אמר, איני, ואמר רב חיסדא, אכל בשר אסור לאכול גבינה. משמע שצריכים לשעות. אז מה זאת אומרת? כמה צריכים להרחיק? אז פה גם אני יכול להתלבט. אבוק ואמר לי, מסעודה לסעודה. מה זה מסעודה לסעודה? אולי אין לדבר שיעור. אם תראו בתוספות, לדף לפניכם, יש תוספות קטן. תוספות קטן שהוא גדול, מאוד משמעותי. בדברים שיותר יהיו מגיעים פתאום למעשה, ואולי פעולה אז אולי ככה, אבל לא יש שקט. אבל אם תראו בתוספות בסעודת האחריתא, לא בסעודה שרגילים לעשות אחת שחרית ואחת ערבית, אלא אפילו לאלתר, אם סילק את השולחן וברך, מותר דלא פלוג רבנן. אתם שומעים? כתוב כאן שבעצם, אם אדם אוכל אפילו בשר בהמה, יחליף את המפה, אני מוסיף לפי ירושלים, יחליף את הלחם, יחליף את הצלחות, יברך ברכת המזון, מה שנקרא סגר את השולחן, ישים מפה חדשה, יערכו בלשוננו שוב את השולחן, יביאו גבינה, מיד. כך כתוב בפשט אחד, במסעודה לסעודה. לא פלוג רבנן, העיקר שיהיה מסעודה לסעודה. אבל יש צד אחר, וזה כתוב ברמב״ם לפניכם כאן בדף. וזה הרמב״ם שכותב, תראו כאן בצד, רמב״ם פרק ט', והלכה כ"ח, מי שאכל בשר בתחילה, בין בשר בהמה, בין בשר עוף, לא יאכל לחם חלב עד שישב ביניהם כדי שיהיו סעודה אחרת. והוא כמו שש שעות. איך הגיעו לשש שעות? אומר הגאון, אני אסביר. סוף סעד ישנה על מישהו מהקהל, אני אשמח. אני יודע שאני לא מדבר בחלל. התוספות, הגרא אומר כך, עצמו דבר נפלא, אני כבר אמרתי לזה בהתחלה, הגרא אומר כך, ערב שבועות, מי זה קובע את העולם? אומר הגרא, הגמרא אומרת, שסעודת תלמידי חכמים, בשעה שישי, הרי אוכלים, אנחנו מוסיפים בגמרא ברכות, אוכלים בבוקר, אוכלים בערב, בצאת הכוכבים. אז כמה שעות יש? בין שעה שישית לבין צאת הכוכבים, כמו שש שעות? שאלה טובה שאלת. אם ברמב״ם, אני אגיד מה שאתה אומר אחרי זה אולי, אם ברמב״ם אתה דעת, אז מה הרמב״ם אמר כמו שש שעות? אתה יכול להגיד, זה כתוב ברמב״ם. נכון? אמר כמו שש שעות. אבל זה לא פחות פשט להלכה, ואין לנו זמן להיכנס לזה כעת. כל פנים, שאלת ואמרת, אז כך אומר פה הגרא, באחת האותיות פה למטה, הגאון מווילנה אומר, שמה שכתוב, בסימן פייטט, שגם מצולם לכם בדף שם, גם מאחורה, שש שעות, טוב, עד שאני אמצא את זה, במדורה הזאת, תראות לך, כל פנים כך אומר הגרא, שזה בעצם בין הסעודה, כן, אומר הגרא, עד שישה שש שעות, השולחן הערוך אומר, אכל בשר, זה לפניכם, אכל בשר, אפילו של חיה ואוף לא יוקל בלי אחריו, עד שישה שש שעות. הוא לא כתב כבר כמו הרמב״ם, כמו שש שעות, אומר הגרא, לפי דעת שחריץ את המדי חכמים הוא בשעה שישי, כמו שגדו פרק א' בשבת, בפסחים, אמר שמול מסעודה לסעודה, מדינה כי אמר, לאתר ינפשו שחלה שלא נעשה גדר להחמיר, אומר הריף, זה דבר נפלא. שאלנו מקודם בתוספות, רגע, אולי גם מרו כבר, אבל אתה הלכת בגלל שאלת, אין זמן לזה. אולי מרו כבר גם היה, אמרנו ככה, אני לא מחמיר כמו אבא שלי, אבא שלי היה מחמיר גדול ואני מחמיר קטן. אומר הריף, זה לא נכון, מה שהתוספות פה מעלה כאפשרות. כי הוא אומר, אני ביחס לאבא שלי, חלה, מה חלה? לא הלכתי כמו אבא שלי, אומר הגרא, לא עשיתי גדר להחמיר. אבא שלי אמר, אני לא רוצה להיכשל בשום צורה שהיא במסע בכלל, אז אני אחכה עד מחר. אני לא עושה גדר, אבל על הדין אני שומר. אז מה שזה ממדין, סעודה. אז כמה זה סעודה? תוספת אמר, לא פלוג. הרמב״ם, שולחן ערוך, אומרים, שש שעות. כי זה ההבדל בין סעודה של אנשים נורמליים, שקמים בבוקר ולומדים, אחרי זה אוכלים. יכול להיות שהוא גם עבד קודם את המת חכם ואחרי זה הוא בא ללמוד. הרי בקעת התורה הוא לא צריך כל היום ללמוד סיר דעתו, לא משנה, אבל העיקרון הוא שהוא אוכל את הסעודה שלו בשעה 1, בין 11 ל-12 בשעות צוות, אני אומר את שאלה שלך, והוא אוכל את הסעודה הערב שלו בצאת ב-6, זה יוצא אפילו יותר מ-6 שעות קצת. טוב, כל פנים לא נריך בזה כאן העניין. אז זאת אומרת ככה, אנחנו בעצם מגיעים לנקודה כזאת שיש צד של סעודה מיד אחד אחרי השני, והרמב״ם אומר שש שעות. ואם אוכלים גבינה קודם, כאן מגיעים לאגרא, שמה? שיש הבדל בין אוכל לחלב לבשר. בשר צריך הרחקות של ניקיון, ולכן אחרי גבינה לאכול בשר צריך לנקות הידיים, צריך שאר דברים. רבי יצחק הוא אכל גבינה ואחרי זה הוא אכל בשר. שאלו אותו רבי יצחק, איך אתה מקל? למה לא רחצת ידיים? אז הוא אמר, מה אתם רוצים? אני רק ביום צריך, רק בלילה צריך לרחוץ ידיים, ביום אני רואה, לא צריך לרחוץ ידיים, גם בין, ובעוף, אני לא צריך שום דבר. לא רחיצה, לא הדחה, כמו הפרטים שדיברנו לי קודם, עוף וגבינה, נאכלים, והפיקורן. למה? כל טוב מובן. למה אסור לאכול אחרי עוף? לאכול חלב אחרי עוף? הרמב״ם שונה מהרמב״ן ומרבנו תם, היינו מהתוספות ובעלי התוספות ברבנו תם. הם אמרו שמותר לאכול בסוטה סעודה, עוף אחרי זה גבינה. הרמב״ם אומר, לא, מה פתאום? אסור לאכול באותה סעודה עוף אחרי זה גבינה. למה? כי בשר נשאר בין השיניים. לא משנה, אך אני מבין פשט, לא משנה אם זה עוף או בשר. דימה אם אדם ילגה, יש פה מאוד מעניין ברוך השולחן, אבל מי שירצה זה לגרות להסתכל. אם הוא יצחצר את השינה, טוב, טוב, טוב. לא נכנס, זה משמע בפשטות שלא מחלקים. ואם תשאל, רגע, מורינו הרמב״ם, בסופו של דבר אתה הלכה לכל בית ישראל, אמרנו שרוב עם ישראל שומר, אתה נגד הגמרא ונגד כל הראשונים, אתה נגד הגמרא ונגד כל הראשונים, הגרא אמר, עוף וגבינה נחלין הפיקורן, עברית פשוטה. איך אתה, הרמב״ם, בסוף יצא לך ששו לכל עוף וגבינה בפיקורן? ויש למה כל הראשונים, זה פשוטים, זה פשוט. אבל למה אתה לא? הפריע לרמב״ם הקושיה של תוספות, שאמרנו בהתחלה. איזה היגיון יש בגמרא? יקשו לרבי יצחק, כך מסביר הר"ן, בדברי שיטת הרמב״ם, רמב״ם כידוע, נותן לנו לחשוב, אולי יהיה לכם פשט אחר, אבל הפריע לר"ן, הפריע לרמב״ם, שמה יקשו לאגרה, יקשו לאגרה, סליחה, לרבי יצחק מהאגרה? הרי אגרה דיבר על בשרים ואחר כך חלבים. אז הרמב״ם מבין שמה הקושיה? הקושיה היה עוף וגבינה, זה דרבנן. ומה שם מצאנו כולם. כשהראשון הוא העוף, אבל אולי זה הפשט ברמב״ם, גבינה ואחרי זה בשר, יש חשש דבר, אתם כולם. אז אומר הר"ן, אולי זה הפשט, אולי. אז אומר הר"ן כך, הרמב״ם מבין שלא ייתכן לפרש כמו שאמר הרמב״ן. זה יפה מאוד, תראו כאן, כי הרמב״ן הוא מביא את הרמב״ם. תראו כאן בצד הרמב״ן, יש פה חידושי רמב״ן, הוא אומר את הרמב״ם ומקשה עליו, יש להחמיר ולפרש דווקא גבינה ואחר קרוף, זה מה שמותר. מי זה החומרה הזו? זה הרמב״ם, זה מנהג בית ישראל. טוב, אני רואה שקצת חיד מאוחר, אבל כל פעמים הקושייה בגמרא לא יקשו לו בעצם, לא יקשו למרוקווה בעצם, סליחה, שיקשו לו מאגרה, הוא לא תרץ להם שיש הבדל בין אופן לבין בשר, הוא תרץ להם בין יום ולילה. הבין הרמב״ם שאין הבדל אם ככה, וזה כאן הרמב״ן מסביר. אני רוצה לקצר קצת מאוחר ותדבר טיפה על הלכה מעשית, זה מי שיראה את הרמב״ן אחרי זה בהתחלה. כך למד הרמב״ם, ולכן יצלנו בעצם שיטת ההלכה, שההלכה אומרת, וזה בשולחן ערוך כאן לפנינו בדף בפיתת פיתת, אומר השולחן ערוך, תראו, הוא צולם לכם, לנו, אכל בשר אפילו של חייו ואוף לא יורה לגבינה אחריו עד שישה שש שעות, ואפילו אם שעה קשור אם יש בשר בין השיניים צריך להסירו. למה? כי זו שיטת זה שיטת הרמב״ם. הלועס לתינוק צריך להמתין, לא, כאן סליחה, שולחן מחמיר את חומרות של רש"י והרמב״ם, הלועס לתינוק צריך להמתין, זה משום שיטת משום שיטת הרמב״ם. בהתחלה זה בעצם רש"י, הפוך, הלועס לתינוק צריך להמתין, כי אדם לועס אז אין לו שומן, כי הוא לא אכל, זה לא אכל. ולכן לפי הרמב״ם צריכים להחמיר בדבר השני, ולפי רש"י צריכים להחמיר בדבר הראשון. טוב, רציתי רק להראות שהטור, שהשולחן הוא החליט להחמיר את שתי הגישות, מסבירים האחרונים שאין ויכוח ביניהם, ונפקמין רוצה כמו שאמרנו עכשיו. בכל פנים נראה מה כתוב כאן. בא הרמה ואומר כך, כותב הרמה, והמנהג הפשוט במדינות אלו להמתין אחר אכילת בשר שעה אחת, ויוכלים אחר כך גבינה. שומעים? אומר הרמה, הם אמרו מסעודה לסעודה. טוב, אז אמרנו זה שש שעות. אני לא מבין את הרמה. רבינו הרמה. מה נפשך? אם אתה סובר כמו התוספות, לא צריך גם שעה, מאיפה המצאת את השעה? ואם אתה סובר כמו הרמב״ם, אז למה לא אמרת שש שעות? איך אתה, מורנו הרמה, הגעת להמצאה של שעה? אז היה אפשר לומר, הנה חינמי. הרמה סבר כמו התוספות. באמת מותר לאכול. מה זה מסעודה לסעודה? ראינו בתוספות לא פלוג. מותר לאכול מעיקר הדין, מיד אחרי ארוחה בשרית, לאכול גבינה. הגמרא, עכשיו אני אתייחס אליך. אז הגמרא, הוא אמר, בוא נחמיר, נעשה איזה גדר של שעה, ואם זה ככה, אז אולי יש כאלה שהחמירו בשלוש שעות. חשבתי יום על הלכתה שאף לא חשבתי אליה, נראה לי. אולי, לא נראה לי לא רע בכלל. שאולי... אולי אלה שהחמירו בשלוש שעות כי הם אמרו, בעצם היינו פוסקים כמו התוספות. לפחות נעשה רוב הרמב״ם, נעשה שלוש וקצת, בדקה. לפחות נחמיר את הרמב״ם ברוב. חשבתי על זה היום, פעם ראשונה. כמו שלמדתי כבר כמה פעמים. נראה לי פשט לא רע בכלל. למה? כי יש כאלה שרוצים לומר, זה קשה מאוד להסביר את זה במציאות. אולי הם אמרו לי בארצות סקנדינביה, איך שהוא ככה. מה שאתה אמרת, אולי מדברים בכך, כותב הפרי חדש כמדומני, בשעות זמניות, בימים קצרים, אז יצא 3 או 4 שעות. אבל איך יצא 3 שעות בשום מקום בעולם? לא יודע, בדיוק צריך להיות בקיא יותר בעולם. כל פנים, אמרנו פשט נהדר. הרמה, אשכנזים אומרים, בעצם היה מספיק לנו מסעודה לסעודה. רק מה, מינה גושה? אבל מה, אם כותב בסוף, יש מדקדקים להמתין 6 שעות, הרמה בסוף דבריו, אחר אכילת בשר לגבינה, וכן יכול לעשות. הרמש"ח אומר פה שמי שיש לו ריח תורה, ככה רואים לו. כל פנים, יש פה דבר מאוד מעניין. הגרא במקום, הגאון מווילנה במקום, הוא הייתה לו כנראה את הקושייה שאני שואל, זה נראה פשוט. מאיפה הרמה המציא את השעה? זה לא מתאים לא לרמב"ם ולא לתוספות. מה נפשך? אם כמו תוספות לא צריך כלום, אם כמו הרמב"ם, 16 שעות. מה אומר שהמנהג הוא ככה? זה אומר, הגרא, זה כבר מגיב אותנו לשבועות, לשאלה שפתחנו בה, בעלייה מאוחר. אומר הגרא, המנהג בנויה על דברי הזוהר פרשת משפטים. אומר הגרא, דבר מאוד מעניין, ההלכה כאן בזה בנויה על דברי הזוהר. כל מן דאכיל מיכלה כחדה או בשעת חדה או בסעודת חדה, זה לא בסדר. לא לאכול לא בסעודה אחת ולא בשעה אחת. למרות ששעה של הזוהר מסתם הזה לא שעה שווה של השעון שלנו, אלא שעה הכוונה היא זמן. וכך אומר הגרא, אבל אם כן, עכשיו תרשו, נחשה לי לעצמי להוסיף משהו. אם אנחנו אומרים שהמקור לדברי הרמה של אותו מנהג אשכנזי של שעה, זה הזוהר, אז אם זה הזוהר, מה זה משנה אם זה חלב בהתחלה או בשר בהתחלה, מי שעקב אחרי כל השיעור, אז מה זה משנה? צריך להיות גם אחרי חלב להמתין שעה. לפי הזוהר, נכון? אתם חושבים שזה המצאה? זה הפשט שהגרא אומר ברמה, יש לפניכם מצולם גם סעיף ב', לא יסלמו את הרמה, לא נכנס. הרמה כותב, יש מחמירים אפילו בבשר אחר גבינה. למה? אומר הגרא, אומר הגאון מווילנה, כן משמע מדברי הזוהר? שומעים? אם אני הולך עם מה נפקא מינה, תכף נראה כמה זה נוגע למעשה, 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 השאלה הזאת. זה מה שפתחתי, לקראת סיום. אם אני הולך, אני שואל, יש שיטה כזו שאומרת שעה, אני לא מוצא בדיוק את המקור שלה, אני אנסה להגיד צברות. אבל אם אני אומר שהמקור הוא הזוהר, צריכים להחמיר גם בין חלב לבשר. לא לאכול באותה סעודה, אומר הזוהר, ולא באותה שעה, צריכים לחכות שעה, לא רק סעודה אלא גם שעה, ככה אמר הרמה, נכון? לפי זה בואו נבוא לחג השבועות. הרמה, מצולם קל לפנינו, כתב הרמה, הלכות חג השבועות בסימן תו צדיק ד', בסוף הלכות פסח, נוהגים בכמה מקומות, רואים? נוהגים בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות, ונראה לי הטעם שהוא כמו שני תפשירים, שמו דבר מעניין, שלוקחים בליל פסח, זכר לפסח וזכר לחגיגה. אני אקח את המשנה ברורה, כי אני רוצה להראות מפה משהו. כן, אוכלים מאכלי חלב, ואחר כך מאכל בשר. מה כוונתו? צריכים להביא מהם שתי הלחם על השולחן, שהוא במקום מזבח. יש בזה זיכרון לשתי הלחם. אומר הרמה, זה דבר מעניין מאוד. אומר הרמה, אפשר לומר, צריכים להביא שני לחמים, זכר לשני הלחם שהיו באים בשבועות, אחרי כל ספירת העומר. מה הוא מדבר? על קידוש שעושים עם עוגת גבינה, ואחרי זה מביאים בשר, כמו בישיבה? מה שני לחם? מה שני לחמים ארוחה בשרית? זה מה שהתכוון לומר. אלא מה? הוא התכוון לומר, אוכלים ארוחה חלבית וארוחה בשרית. סעודה חלבית וסעודה בשרית. הרבה מדברים בפריפים שאומרים, יש ארוחת צהריים בשבת. בשבת אוכלים סעודת שבת, אוכלים ארוחה. איזה סעודה, זה משהו אחר. יש סעודה. אז דווקא מזה יוצא שתי סעודות. אז למה שתי סעודות? למה להסתבך? לא שתי סעודות. הרי אמרתי מקודם שאין בהלכה, מי שיבדוק אחרי זה נראה בסימן פי זין, כי עוד לא פי חי. בשורה ביורדיה כתוב, אבי הירושלמי, נפקא מינה גדולה מאוד למעשה, מביאים סלט חומוס לסעודה, אם מותר להביא את זה לארוחה בשרית וחלבית, או לחם. כתוב שאיימן דאכל, הירושלמי אומר שאם אדם אוכל לחם בסעודה בשרית, צריך להחליף אותו לסעודה חלבית. אז לכן צריכים להביא שתי הלחם. הכי פשוט לומר ככה, לא מצד איזה רעיונות נעלים של שתי הלחם, אלא כי אי אפשר לאכול. אבל השאלה היא כזאת, אנחנו שאלנו בהתחלה, האם מותר לאכול באותה סעודה? אז בסדר, עם ישראל, נהגו ישראל להחמיר כמו הרמב״ם, וכך שפסק השולחן ערוך, ואף אחד מעטים אלה שפורצי גדר בעניין הזה. ולא אוכלים עוף ואחרי זה בשר באותה סעודה, ואחרי זה גבינה. אבל גבינה ואחרי זה בשר, אז כן אפשר לאכול. זה לא למדנו עד הסוף, אבל לפי מה שראינו בכל השיטות, צריכים לעשות ניקיונות לכל היותר, בין גבינה ואחרי זה בשר. בכל השיטות, אם נלקט, לא נספיק ולמצח את כל השיטות, לכל היותר יצטרכו לעשות ניקיונות בין השיטות ולא יותר מזה. נכון? ונשנה ברורה כאן במקום, לפי המגן אברהם הוא כותב, היה מישהו בא להתארך אצלי בבית, והזמנו אותו לסעודה עכשיו נזכר מהרבה שנים, הוא אמר, נעזוב תריכות המשך סעודה, לא נדבר כעת, דבר עלי בשר בחלה. אז הוא אמר שהוא התחיל לאכול, ברוך הוא היה באיזה מקום, הוא התחיל לאכול סעודה חלבית, אצלנו אוכלים בשרים בשבת. אז הוא שואל, רגע, אז מה אני צריכים לעשות? לדבר ברכת המזון או להמשיך את הסעודה? ובדיוק עכשיו נראה דבר נפלא פה. המשנה ברורה, בעקבות המגן אברהם, הוא כותב פה כך, זה כבר לא נמצא על הדף. כותב המשנה ברורה, ואנחנו מסיימים, כותב המשנה ברורה, ויזהר לקחת מפה אחרת כשרוצה לאכול בשר. הם היו נוהגים כך. אכלו באותה סעודה, אכלו, נטו ידיים, אכלו גבינה. מפה היה עוגה גבינה, מפה המצאות האלה של הדור שלנו שכל עד הסוכר. אכלו ארוחת צור, אכלו, נטו ידיים, מסעודת חג. אכלו גבינה, אולי אכלו דג בחלב, לא יודע מה אכלו. ואחר כך עולה שמחלים דגים בסעודה, ביום טוב. ואחר כך, צריכים עכשיו להוציא לעבור לבשר. שאומר המשנה ברורה, רגע, יש עוד הלכות בהלכות יורדיה. צריכים להחליף את המפה, כמו שאמרתי מקודם כמה פעמים. ואין צריך, ולכן כבר אמרנו שכתוב ברמה השניים, שזה הסיבה. ואין צריך להפסיק בברכת המזון עם אינו, אוכל גבינה קשה, אלא יקנח פיו יפה וידיח. כדית ביורדיה, סימן פיו יתה, מה שדיברנו. אתה רוצה להמשיך לאכול בשבועות, תאכל בשר חלב, ואז תשטוף את הידיים ואת הפה, ידיים גם לא צריך כי זה ביום. תאכל, תשטוף את הפה, תאכל משהו, אתה רוצה לחמץ, ויש את הראשונים שרמזתי אליהם בקודם, מי שזוכר, ואחרי זה, רק תאכל, אתה לא צריך ברכת המזון, לא צריך משתי הסעודות, או אפשר באותה הסעודה, נכון? נוסיף, אבל אם נלך עם הזוהר שאמרנו מקודם, אז אי אפשר. ישיבה כדור, סברו לחמיר את הזוהר. אם הולכים עם הזוהר שאמרנו מקודם, אז אי אפשר לאכול באותה סעודה, כי אין הבדל בין חלף ובדבחי זה בשר קודם, זה לא משנה. אבל אם הולכים מה שכתוב בניקלה בכלי כל החשבונות, אין שום סיבה בעולם לא לאכול באותה סעודה. שום שיטה בכל השיטות שאמרנו, אפשר לאכול בהתחלה מחלה גבינה, ואחר כך לאכול, לשטוף את הפה, ולאכול משהו בינתיים, איזה פרוסת לחם, או אמרנו, לביבה או משהו, איזה קוגל, ואחר כך לאכול מיד אחרי זה בשר, מפני שהחליפו את המפה, זה הכל, באותה סעודה. אבל יש פה פרט נוסף, זה רק לגרוב ובזה נסיים. מוסיף שער הציון הערה מאוד מעניינת. מוסיף שער הציון הערה מאוד מעניינת. הרי אבל קראתי מכל במשנה ברורה ואמר, אם אינו אוכל גבינה קשה, ואם אוכל גבינה קשה, כותב שער הציון, צריך להפסיק בברכת המזון וימתין 6 שעות. אם אדם אוכל, כבר לא למדנו את כל הרמה בפייטט, כי רק היום נגענו בסוגיה טיפה. כי אם אדם אוכל גבינה קשה, זה נתקע בין השיניים. ואני מוסיף, אולי גם בגבינה צהובה. אם אדם אוכל גבינה צהובה, אז גם צריך להמתין 6 שעות אולי. זה ביקור בפסקי דורנו. צריך להמתין אולי 6 שעות, כך אני מנת המורנו הרע ולאורך ימים. למה? כך נגעו אצלנו. כי גבינה צהובה זה חוזר לשיטת רש"י, ברך מי רוסקי השיטות, פוסק אבן ישיב שליטה. אז מה זה משנה? הרי אם אתה אומר שהיינו גם שומן מושב בפה ומרן השומן ומחביר גם את רמב"ם וגם את רש"י, אז או גבינה קשה או גבינה שמנה. אז גם בגבינה צהובה אדם אכל פיצה, אבל אין לך להם לישראל, כל מי שנוהג מרגע, אבל לפחות שעה לסתם פשוט צריך להמתין. אז צריכים להמתין, אומר השולחן ערוך, אומר המשנה ברורה, אפילו 6 שעות בין גבינה קשה. אבל זה סוגיה בפני עצמה, ולא... אנחנו שאלנו בהתחלה שאלה, האם אפשר, איך נוהגים בשבועות, האם אפשר לאכול באותה סעודה, מחלה חלב, ולעבור למחלה בשר? לפי מה שראינו כאן בתנאים האלה, שהביא המשנה ברורה, לפי הניגלה על כל פנים, אפשר לעשות את זה? תראה זוהר, אמרנו שלא אוכלים אותה סודה, לא בשר עם חלב ולא חלבים בשר. על פי הניגי, על כל פנים אפשר לעשות גם כך. אז מה פשוט שכולם שותקים? ידעו את זה קודם. גם טוב. חזרנו, כמו שיודעים.